ברוכים הבאים קודם כל לכולם. השנה מציינים שנת ה-40 למכון מאיר, בין 40 לבינה. אז חשבתי קצת להתבונן באיזושהי נקודה שלפעמים אולי אנחנו לא מספיק מתבוננים בה. גם במובן הפרטי של האדם הפרטי וגם ההקשרים הלאומיים והעולמיים ההיסטוריים. אז יש לפנינו בדף שלנו, הייתי אומר, ארבעה מקורות המתחלקים לשלושה, מקור אחד, אחר כך שתיים ושלוש, ואחרי זה ארבע. בסיס היציאה שלנו זה מקור מספר אחד, מכאן אנחנו מתחילים. אומר הרב באורות התשובה כך, שתי נקודות יש לה לתשובה, שאנו כוללים אותן בשם תשובה אילאה ותשובה תתאה. התשובה העילה היא התשובה בעד עצמו, והתתה היא בעד העולם. אומר הרב, לעולם הנקודה העצמית המיוחדת של האדם בתוכיותו, היא הרבה יותר גבוהה, נשגבה ונעלה, מכל מה שהוא שופע ממנו ולחוץ. יש אדם שכשהוא בא לידי התשובה העצמית שלו, היה צריך להרבות במחשבה, ועל ידי זה היה בא למעט בלימוד, להרבות בציור, ועל ידי זה בא למעט במעשה, בעיקר לזכך את תוכיותו כדי שיעמוד צרוף וחופשי באמת. וכל זה הוא נוהג בתשובה העילה, התשובה העצמית. מצד שני, לא כך הוא אמנם בתשובה התתאה, התשובה שכלפי העולם. כאן הדבר מתחלף והכריח הוא להרבות בתלמוד ובמעשה, אף על פי שבא על ידי זה מיעוט בהיגיון ובמחשבה, ולפעמים מיעוט הבהירות של ההיגיון ושל המחשבה עצמה הוא תיקון כלפי העולם. מפני שאין העולם החיצוני תופס את התוכן של המחשבה הנאצלת ואת בהירות ההיגיון. על כן, מתקרבים אליו דווקא על ידי החשכת המחשבה באופן ידוע. טוב, בואו נעשה איזשהו סדר. ידוע הפסוק, אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אחד. אבל בסדר ההופעה שהוא מתגלה אלינו, הוא מתגלה אלינו בשניים. מה הם השניים? בלשון לומדי הגמרא, חפצה וגברה, בלשון הפסיכולוגים נקרא לזה, אובייקטיבי וסובייקטיבי. זאת אומרת, יש את הדבר מצד עצמו, ויש את סדר הופעתו במציאות. חפצה, החפץ מצד עצמו, והגברה, הגבר, האדם, איך האדם מייחס את עצמו אל החפצה. אובייקטיבי, הדבר מצד עצמו, סובייקטיבי, איך אני כאדם נגוע בצורה כזאת או אחרת, עם אישיות, אופי וכו', איך אני מתייחס אליו, מגלה אותו, חושף אותו וכו'. אומר הרב, כשאדם נכנס למהלך של תשובה, וזה כל אחד מאיתנו, התשובה הזאת חייבת להיות תשובה כפולה, והכפילות הזאת לכאורה בממד הראשון, במבט הראשוני כלפיה, הכפילות הזאת היא נראית כמעט בלתי אפשרית. נראית ממש הופכית לחלוטין. הממד הראשון, כמו שכאן הרב קורא לזה, התשובה העצמית. מהי התשובה העצמית? אני אדבר קצת אולי במושגים מופשטים. התשובה העצמית זה בעצם המהלך הפנימי, הרוחני של האדם, תכף נראה של החברה, של ההיסטוריה וכו', אבל כרגע נדבר על האדם הפרטי. המהלך הפנימי של האדם עוד לפני שהוא מתבטא בחוץ. והמהלך הפנימי הזה, הרב אומר בכמה מקומות, הוא עיקר התשובה. הוא יסוד התשובה. למשל, אם כדוגמה, אם נאמר שהעולם הפנימי של האדם, מעבר לנשמתו כמובן, זה למשל המחשבה והרצון, המהלך החיצוני הוא הפעולה, המעשה, אז לפני שאנחנו מתקנים את המעשים, צריכים לתקן קודם כל את הרצונות, את המחשבות. עכשיו, הרבה פעמים, אומר הרב, תכף נחזור לדברים של הרב כאן, הרבה פעמים התשובה העליונה, שהיא התשובה המהותית, שהיא התשובה העצמית, שהיא הדבר במהותו, היא לא כלפי העולם, היא לא מה העולם צריך לקבל, אלא מהי האמת מצד עצמה, באשר היא אמת. הרבה פעמים כשאדם הולך, אם אפשר לומר, במסלול כזה, אז כמובן שהוא ישלם מחירים ביחס לביטוי במציאות. אולי נקרא את זה ברשותכם שוב. שתי נקודות יש לה לתשובה שאנו כוללים אותן בשם תשובה עילאה ותשובה תתאה, תשובה עליונה ותשובה תחתונה. מה ההגדרה לפי הפסקה הזו לפחות של תשובה עליונה, תשובה תחתונה? התשובה העילה, התשובה העליונה, היא התשובה בעד עצמו. עצמו הכוונה עצמיותו, בלשון המהר"ל עצם. והתתה והתשובה החיצונית היא, התשובה התחתונה, סליחה, היא בעד העולם, היא במובן חיצוני. ניקח דוגמה מטופשת לחלוטין, סליחה שאנחנו יורדים כמה קומות ממה שאמרנו עוד עכשיו, אבל זה כמו לכאורה התופעה הזאת שאדם שחוזר בתשובה מתחיל לגדל זקן. אז בזה שהוא מגדל זקן הוא חושב שהוא צדיק. רגע, מי אמר? הרבה פעמים מגדל זקן בשביל החברה. שיזהו אותו, כן! הלכת לי חבר, חוזר בתשובה. אז אומר הרב, לעולם הנקודה העצמית המיוחדת של האדם, וכאן הוא צריך לדייק עוד נקודה, הנקודה העצמית, התשובה הפנימית המהותית הזאת, היא מאוד אינדיבידואלית, היא מאוד אישית. עד רבה, אם אני אבוא במגע עם אנשים, עם חברה, עם דפוסי חשיבה, עם צורות התנהגות, עם מה שהחברה מצפה, עושה תשובה, וכל אחד מאיתנו צריך לבעל תשובה כמובן, אז מאוד יכול להיות שאם אני אתחשב בכל זה, בכל החוץ הזה, אני אשכח את עצמי. כי פשוט אני אהיה שבוי בקונספציות של מה שהחברה מצפה כשהיא מדברת על המושג שנקרא תשובה. וזה דבר חמור מאוד. לכן הנקודה העצמית זה לא רק המהות ביחס לביטוי במציאות, אלא גם זאת המהות האינדיבידואלית של כל אחד מאיתנו באופן אישי. בהמשך נראה המהות האינדיבידואלית של עם ישראל ביחס לאומות העולם. אבל כרגע אנחנו ברמת הפרט אל מול החברה. אומר הרב, לעולם הנקודה העצמית המיוחדת של האדם בתוכיותו היא הרבה יותר גבוהה, נשגבה ונעלה מכל מה שהוא שופע ממנה ולחוץ. כי מה שהוא ישפיע בחוץ זה לבוש, זה ביטוי, זה לא הדבר בעצמו. כאן הרב אומר משפט שהוא משפט קצת מסוכן. כלומר, מי שהוא לא מספיק בוגר מבחינה פנימית כדי להבין א', שיש שתי תשובות, הילה ותתה, ב', שהתשובה הילה היא התשובה העיקרית, אז הוא יכול לקחת את המשפט הבא למקומות לא נכונים. חז ושלום. אומר הרב, יש אדם, יש, לא תמיד כל אדם ולא תמיד בכל מצב האדם, יש אדם שכשהוא בא לידי התשובה העצמית שלו, אם הוא באמת רוצה לעבור, לעשות את המהפך הפנימי הזה, היה צריך להרבות במחשבה. קוראים לזה היום התבודדות. אבל זה לא דווקא התבודדות. אלא הוא צריך להתרכז בתוך עצמו ריכוז עצמי. מה שהגמרא אומרת, תתכנס תתפזר. עכשיו זה לא השלב של הפיזור, עכשיו זה דווקא השלב של הכינוס. וכשאדם מתכנס בתוך עצמו, אז יכול מאוד להיות שההתכנסות הפנימית הזאת, החשיבה העצמית הזאת, הבירור הרצוני הפנימי הזה, יכול מאוד להיות שיהיו לו מחירים. ומה יהיו המחירים? ועל ידי זה, על ידי שהוא צריך להרבות במחשבה, ועל ידי זה הוא בא למעט בלימוד. כלומר, יכול להיות שאדם כזה דף יומי לא מתאים לו, לפחות בשלב הזה של החיים שלו. יכול להיות שהאדם הזה, אם הוא יהיה עסוק יותר מדי בקניין ידיעות, וזה הלחץ החברתי המצוי בעולם הישיבה, כלומר, אתה צריך להיות גדול, אז יכול להיות מאוד להיות שאנחנו נקבל הרבה אנשים חזה שלום, שהם אנשים מאוד מכניים, כלומר, יודעים ידיעות, יודעים אפילו לצטט, אפילו יש שם איזה סוג של גאונות, אפילו אולי כותבים דברים, ואחרים נהנים אפילו ממה שהם כותבים, אבל התוך הפנימי חסר. העיקר חסר מן הספר. לשד החיים, עצמיות החיים חסר. וזה דבר שאם יש כאן חלק מהיושבים כאן בחורי ישיבה, הם מבינים בדיוק מה שאנחנו עכשיו אומרים. כי אחת הסכנות היותר מצויות, דווקא בעולם שבו רוצים להתפתח מבחינה רוחנית, יש שם משפט נוראי, שלא בטוח שמתפתחים מבחינה רוחנית. בטוח אולי שמתפקדים תפקודים רוחניים, זה יכול להיות. בעולם הגברה, בעולם המציאות, בעולם החוץ, בעולם המעשה, בעולם הביטויים, מתפקדים. אני מסיים מסכתות, אני מקפיד על מצוות, הכל בסדר. אבל מה קורה מבפנים? איך אמר לי פעם מישהו משפט מזעזע? שאלתי אותו, תגיד, התפללת מנחה? אז הוא אמר, אני לא יודע אם התפללתי מנחה, אבל הייתי במנחה. איזה כנות, איזה ישרות. כמה פעמים אנחנו היינו במנחה, ולא בטוח, התפללנו מנחה? כלומר, לא בטוח שהתפילה פעלה את פעולתה עלינו באמת, אלא פשוט עשינו איזה ביב בפנקס של אלוהים לקראת יום כיפור. זה נורא, כי מבחינה תפקודית אנחנו בסדר גמור, ובעולם שבוחן הכל בתפקודים ובתוצאות, מה שנקרא מבחן התוצאה, אז אנחנו ממש בסדר. כל השאלה זה מה קורה מבפנים. לכן יכול מאוד להיות, יש אדם שכשהוא בא לידי התשובה העצמית שלו, היה צריך להרבות במחשבה, ועל ידי זה היה בא למעט בלימוד. אבל אז הרב שלו יגיד לו, והחברותה שלו תגיד לו, והלחץ החברתי הסביבתי יגיד לו, נו, מה עם הלימוד? עכשיו, זה לא אומר שעכשיו הוא הולך להרבות במחשבה שלושה חודשים ושוכח ללמוד. לא על זה, לא על זה אנחנו מדברים. הכל יחסי. והאדם הזה צריך להיות מספיק גיבור. כדי להיות קשוב באמת לעצמו, ולעבור את התשובה, לעבור את התהליך של התשובה העליונה. ולהגיד, הלימוד הוא חשוב מאוד, נכון? אבל יש משהו עוד לפני הלימוד, כי בשבילו הלימוד. זה יסוד הלימוד, וזה מטרת הלימוד. אני אומר את זה בשפה מאוד פשוטה, תחילת ספר מסיעת השרים. והלוואי שניקח מזה, הלוואי שאני אקח מזה משהו. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? דבקות. מה זה דבקות? שני דברים שהם לא נהפכו לאחד, כי הם דבוקים, הם שניים עדיין, אבל הם דבוקים. ועדיף דבק שלוש שניות שאי אפשר להזיז, אי אפשר להפריד. זה דבוק. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? ואהבת את השם אלוהיך. בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודיך. כמו שהרמח"ל צועק בפתיחת ספר מסילת ישרים. שמרוב שאנחנו עסוקים, אם אנחנו כרגע באיזה שלב הלימוד, בלימוד, בין אם זה תורה, בין אם זה חוכמת חול, אנחנו שוכחים את העיקר, שהוא עיקר העיקרים, שהוא יסוד הלימוד והוא מטרת הלימוד. וזה דבקות, וזה אהבת השם. וזה להיות אנשי אמונה במובן העמוק של המילה. ולא רק לעמוד במבחנים של הספקים ותוצאות. זה דבר חמור. ולכן יכול מאוד להיות שהאדם הזה צריך להרבות במחשבה ועל ידי זה בא למעט בלימוד. הוא צריך לעשות את זה בהשלמה פנימית, בהסכמה, בלי תסכולים ובלי השוואות וקנאה ושנאה ותחרות עם אחרים. והוא צריך להיות מאוד נאמן לעצמו, בתנאי, עוד פעם, בתנאי שהחשבון אצלו נכון, שהממד הזה כרגע, שהוא כרגע ממעט בלימוד, זה באמת כדי לפנות את התשובה העליונה בתוכו. זה באמת. זה לא סתם עצלות, זה חוסר אחריות. וכן, להרבות בציור, ציור ברב זה גם לשייכויות למושגים וערכים מופשטים, לצייר, אין צור כלוקנו, אין צייר כלוקנו, להרבות בציור, ועל ידי זה, זה גם משפט מסוכן, ועל ידי זה בא למעט במעשה. טוב, מה עם גבולות ההלכה? טוב, בואו נקל לעצמנו ונגיד שעל זה הרב לא מדבר. אבל במקרה קצה, ההלכה מדברת על זה. גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. יש מושג אפילו שנקרא עבירה לשמה, זה מזעזע. כן? יש דבר כזה. אז לפעמים צריך למעט במעשה ולמעט בלימוד כדי להגדיל את התשובה העליונה בתוכנו. טוב, השאלה אם יש פה שקט עכשיו, או שכולם רדומים, או שכולם המומים, או שהאולם הזה יותר מדי גדול כדי להגיב. מה התשובה? אחת אני מקווה שלא. שתיים ושלוש נקווה. כל התשובות נכונות. לא, לא כל התשובות, רק שתיים ושלוש נכונות. בבקשה, כן. רק קצת חזק ברשותך. לכן עוד לא סיימנו. אבל קודם כל בוא נזדעזע מהצד החיובי של הרבות במחשבה ובציור ומיעוט בלימוד ובמעשה למען הערך האמיתי שנקרא תשובה עליונה. לא מדובר כאן על אדם לא רציני. מדובר כאן על אדם מאוד רציני. הייתי אומר את זה בשפה ממש לא נכונה מבחינה הלכתית, אבל אולי גם זה נרמז במה שחכמים קראו, כוח דהתרה עדיף. יש כוח דהתרה. וגם זה סוג של היתר. עכשיו, לא אמרנו שצריך להתיר חד ושלום שולחן ארוך. שלא יגידו פה, אמרו להתיר שולחן ארוך. אמרו שלא צריך ללמוד תורה. זה לא מה שנאמר פה. מה שנאמר פה זה שלא יכול להיות שאנחנו נהיה, בלשון הרב צוקרמן, שאנחנו נהיה דתיים ולא נהיה אלוקיים. זה לא יכול להיות. דתיים קרי אנשים שומרי חוק. ושמעתי אותך אומר מקודם לרב שהיה לפניי, שהדברים האלה לא נלמדים ולא נאמרים כמעט בשום מקום. מתי אתה שמעת את זה פעם אחרונה? אנחנו חיים במבחן התוצאות. באמת לצערנו הרב לפי אורך הזקן ואורך הציציות. וגודל הכיפה. אנחנו לא מזלזלים בכלל בתשובה התחתונה, תכף נראה. לכן שתי תשובות חייבות להיות. שתי נקודות יש לה לתשובה. תשובה מאהבה באמת, שתי נקודות. תשובה תפקודית, טכנית, לא בטוח שהיא תשובה מאהבה, אני לא רוצה להגיד בטוח שלא. אבל לא בטוח בכלל. אז אני לא אומר שניקח עכשיו את המשפט הזה ברב ונעשה ממנו הלכה מחר בבוקר. אבל אנחנו כן אומרים שצריך לקחת את המשפט הזה בחשבון כשאנחנו רוצים להיות קצת יותר טובים. בכל מיני תחומים. לכן יש אדם שכשהוא בא לידי התשובה העצמית שלו היה צריך להרבות במחשבה, ועל ידי זה היה בא למעט בלימוד, כשהרב אומר יש אדם, זה לא כל אדם וזה לא בכל מצב. יש מצבים כאלה. להרבות בציור ועל ידי זה בא למעט במעשה, בעיקר לזכך את תוכיותו, כדי שיעמוד צרוף וחופשי באמת. למשל, אחד הדברים הלא נורמליים, שאני מקווה שלא יקרו בכנס הזה, זה שאין הפסקה בין שיעור לשיעור. איך יכול להיות? מכאן סוד האיחורים. למה מאחרים? כדי שתהיה הפסקה. כמו שהרב כותב באורות הקודש, הפסקות ניתנו בתורה כדי להקל עיכול רוחני. רווח תשימו בנדר ובנדר. אדם נכנס לשיעור, לומד תורה, חברותה, עובר איזשהו תהליך מחשבתי, נפשי, רצוני, וכו' וכו'. הוא בלחץ עם השעון, כי בטבלה בדף כתוב עוד שיעור, עוד חברותה. רגע, תיכנס לאיזה מסע ומתן פנימי עם עצמך, מה קורה איתך ביחס לזה? אתה מסכים, לא מסכים, מקבל, לא מקבל? איך אתה מגיב לזה? לא, אנחנו עסוקים בהספקים. כמה שיעורים הייתי היום? 10 שיעורים. ויש לי את כל הסיכומים. והכל מדויק, שכתוב מדויק, אפשר להוציא ספר. זה עזר, הלוואי שזה המצחיק. כן, ליאור, בבקשה. עוד לא דיברנו על התשובה החיצונית, כרגע אנחנו מדברים על חשיבות של התשובה הפנימית.
אז יש לנו לפעמים עסוקים בזה,
ולא יודע אם לפעמים, הרבה מאוד פעמים. תכף נגיע, עוד לא סיימנו. בסדר? אם כן, בעיקר לזכך את תוכיותו כדי שיעמוד צרוף וחופשי באמת. וכל זה הוא נוהג בתשובה העילה, התשובה העצמית. תסלחו לי על הביטוי הקיצוני שלא מתאים להיאמר בשיעור, אבל נגיד אותו כדי לזעזע את עצמנו. בהקשר הזה, צריך לשים פס על העולם. איך החבר'ה אומרים? שכולם יקפצו? שיקפצו. שתיחה על הביטוי. אני עכשיו עסוק בבניין העצמי. זה באמת מה שהשם רוצה. עכשיו רגע, שואלים פה בצדק. נו, ומה מהשובה המעשית? הרי גדול תלמוד, שתלמוד מביא לידי מעשה. לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אנחנו לא חיים בעולם הנשמות, ששם אנחנו שייכים לאיזה זיכוך רוחני, פנימי וכו'. אנחנו, בתוך המציאות אנחנו חיים, צריכים לתקן עולם במלכות שדה. יש לנו אחריות מעשית. לכן אומר הרב, אין שום סתירה. וכל זה הוא נוהג בתשובה העילה, התשובה העצמית. שבהקשר הזה, האדם נכנס פנימה. אבל יש גם מהלך אחר של תשובה. שהוא חייב להיות במקביל למהלך הראשון ולהשלים אותו וכו'. לא כך הוא אמנם בתשובה התתה, בתשובה התחתונה. ולכן ברור כבר למה היא תחתונה, כי היא חיצונית. התשובה שכלפי העולם. ואז כשאתה מגיע לתשובה כלפי העולם, אז אתה צריך לקחת בחשבון את העולם. מורה לכיתה א' לא יכולה ללמד את כל חוכמתה לילדים עם כל הכבוד בכיתה א'. היא צריכה להתלבש בלבוש של מורה לכיתה א' כדי ללמד ילדים בכיתה א'. אוי ואבוי אם תלמד ילדים בכיתה א', ברמה, בסגנון וכו', בהשפעה פנימית, שמתאימה אולי לילדים בכיתה י' א' או נערים בכיתה... זה לא שייך. זה בעיה. אני לא רוצה חד ושלום לעשות כאן איזה הכללה, אבל זה מזכיר את אותו מלמד, אני מקווה שהוא לא קיים, הכל וירטואלי. אותו מלמד שאלו איזה חלומות, שהוא למד בישיבה להיות הרב של שור ג', אבל מה אפשר לעשות? הוא כנראה לא כך מתאים, אז הוא הלך להיות המלמד של ילדים בכיתה ג', והוא עכשיו מוציא את כל התסכולים החבויים שלו לילדים בכיתה ג'. נורא. ללמד ילדים בכיתה ג' זה לא פחות מללמד בשיעור ג', אולי הרבה יותר דרך אגב. לכן ההתלבשות ביחס לעולם היא חשובה. צריך לדעת איזה כלי עומד מולך. איך אתה עומד ביחס לעולם? בהקשר הזה אני ודאי צריך לקחת בחשבון את העולם. לכן אם אני שייך רק לתשובה הפנימית העצמית, ולמשל הגעתי למכון מאיר ואני עכשיו שייך לעולמות רוחניים מזדווים, ואני מגיע הביתה לשבת ואצלי בבית חס ושלום, מחללים שבת... אני לא יכול לעמוד בקידוש שאני עומד לבדי מול, נקווה לא, הטלוויזיה הפתוחה. ואני, שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון. תשם לב שהערים שלך מסתכלים עליך כאילו אתה עזוי. יא בן אדם, תתחבר למציאות. לא אמרנו שב תראה טלוויזיה חד ושלום. תיצור נקודת יחס. עכשיו איך אנחנו חיים בהרמוניה את שתי הכפילויות, את הכפילות הזאת? עוד פעם החלק הזה, לא כך הוא אמנם בתשובת התא, התשובה שכלפי העולם. כאן הדבר מתחלף. והכרח הוא להרבות בתלמוד ובמעשה. ואם אפשר להוסיף, בדרך ארץ. בהתנהגות כלפי הבריות. בלהיות בן אדם בקיצור. אף על פי שבא על ידי זה מיעוט בהיגיון ובמחשבה. ואז האדם הפנימי הוא באמת מתוסכל קצת, כי הוא מרגיש שהוא מלביש כל הזמן, הוא מבטא. זה חיצוני. זה אולי קצת אפילו חז ושלום טכני מדי. אומר הרב, יותר מזה אפילו. ולפעמים מיעוט הבהירות של ההיגיון ושל המחשבה, לפעמים אתה לא יכול להתאים את העולם כרגע במצבו למציאות הפנימית האישית הייחודית שלך. ובאנו לעולם הזה לא רק לדאוג לעצמנו לרחף במחוזות עליונים, באנו לתקן עולם פה. אז לפעמים אתה חייב למעט בהיגיון ובמחשבה ובציור, ולהרבות בתלמוד ובמעשה ובדרך ארץ, כי זה כרגע מה שהעולם יכול לקבל. זה לא שאתה מבטל את המחשבה ואת הציור, אבל כרגע זאת נקודת המפגש. לכן, ולפעמים מיעוט הבהירות של ההיגיון ושל המחשבה עצמה, הוא תיקון כלפי העולם, כי אם הייתי יותר מדי הוגה וחושב, לא הייתה נקודת השקה עם העולם, עם החברה, עם המציאות. אז מה אתה מציע? לפתוח פייסבוק או לא? דעתי? לא. יש כאלה שיגידו, כן, זה היום אחד מכלי השיח, מה אפשר לעשות? זה מקיף את כל החיים, ההיקלטות הזאת. ולפעמים מיעוט הבהירות של ההיגיון ושל המחשבה, ושל המחשבה עצמה הוא תיקון כלפי העולם. מדוע? מפני שאין העולם החיצוני תופס את התוכן של המחשבה הנאצלת. אין נקודת יחס הרבה פעמים בין התוך הפנימי הזה לבין המציאות החיצונית, לצערנו. אבל זה לא רק לצערנו, זה גם DNA של המציאות. ה-DNA של החברה זה שיש, במרכאות אני לא אוהב לשנות בביטויים האלה, אבל הרבה אנשים המוניים, והגדרה, אחת הגדרות של הרב קוק לאדם ההמוני, זה האדם שהרגשות והחושים מנהלים לו את החיים, ולא תמיד השכל. צערנו, הרב, זה מקיף הרבה מאוד אנשים לאורך ההיסטוריה. אז אתה לא יכול לבוא ממרומי הציורים הרוחניים, ואתה צריך למצוא עכשיו נקודת מפגש עם האיש החושי, עם החברה הרגשית. נמצא נקודת יחס. לכן זה תיקון כלפי העולם, כשלפעמים האדם צריך לצמצם את העולם הפנימי הזה. כל זה במובנים המעשיים כמובן. על כן מתקרבים אליו ולעולם דווקא על ידי החשכת המחשבה באופן ידוע. אבל מה שצריך לדעת הוא שתמיד איננו קרואים לאחוז בשתי התשובות האלה ביחד, אבל תכף נגיע למשפט הזה. עד לכאן ברמת הפרט. עכשיו בואו נעלה רגע לרמת הכלל. נקרא לזה במושגים אחרים. תשובת הפרט, תשובת הכלל. גאולת הפרט, גאולת הכלל. עכשיו בואו נעלה קומה. אם הפרט זה אני ביחס לחברה, כשאנחנו נראים על כלל, נדבר כרגע על כלל ישראל ביחס לאנושות. תראו מה אומר הרב חרל"פ. דברים מופלאים, היסטוריה, ממש היסטוריה. תראו מה אומר הרב חרל"פ. מקור 2. כשבית האב, הייתי אומר, אב הטיפוס של הגאולות, היא כמובן גאולת מצרים, וכגאולה ראשונה, גאולה אחרונה, אמרו חכמים. אז תראו ממש בדיוק מה שאנחנו עברנו. הגאולה העיקרית, כשעם ישראל רצה לצאת ממצרים, הגאולה. הגאולה נראית הרבה פעמים כאיזה מין שחרור מאומות העולם. אין בין עולם הזה לימות המשיח, אומרת הגמרא, פסק רמב"ם והלכה כדעת שמואל, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אם כן, מהי גאולה? הסרת השיעבוד. להיות עם חופשי בארצנו. מה זה להיות עם חופשי? אז אתה לא אומר מה זה חופשי, אתה אומר מה זה לא, מה לא להיות. זה לא הוכחה בדרך החיוב, זה בדרך השלילה. לא להיות משועבד, זה נקרא להיות חופשי כרגע לפי ההבנה המקובלת. שלא יגידו לנו מה לעשות. נרצה לתקוף באיראן, נתקוף. אנחנו בעלי הבית. אז הגאולה העיקרית, אומר הרב חרל"פ, איננה רק זו שמפטרת, מלשון פיטור, פיטורים, להתפטר, שמפטרת את ישראל מן הגלות. כלומר, גאולה זה לא רק להתפטר מן הגלות, להסיר את המשעבד, אלא היא גילוי אור חדש. יש, כמו שבאדם הפרטי, יש שני מהלכים. יש מהלך כלפי עצמו, יש מהלך כלפי העולם. תשובה עליונה, תשובה תחתונה, כך במהלך הלאומי ההיסטורי שלנו. יש תשובה או גאולה כלפי עצמנו, כלפי האמת האלוהית, המופיעה דרך עם ישראל לאנושות, ויש גאולה שהיא ביחס לעולם, הרי בסופו של דבר, לתקן עולם במלכות שזה אנחנו רוצים, נערו אליו כל הגויים, לא רק אנחנו, זה לא רק גאולת ישראל. אבל אומר הרב חרל"פ דבר יסודי ביותר, הגאולה העיקרית איננה רק זו שמפטרת את ישראל מן הגלות, בחינת סור מרע, בחינת הגאולה התתה, הגאולה התחתונה, אלא היא גילוי אור חדש. זה לא רק לא להיות משועבד לגויים, זה לגלות אור אלוקי חדש במציאות. כמאמרנו, אור חדש על ציון תאיר. האור חדש על ציון הוא הרבה למעלה במדרגתו מאשר הסרנו את החושך של הגלות והשעבוד. יש הסרת החושך של הגלות ויש גילוי אור חדש של גאולה, זה שתי מדרגות. אור מבהיק, המדרגה העצמית הזאת של אור הגאולה מצד עצמו, הגאולה העליונה, אור מבהיק נורא ונפלא כזה, אשר כל הנמצא בהוויה מכבר, כל מה שנמצא במציאות, כל מה שהוא שייך למושג שנקרא עולם, אינו כלל בערך נשגבות האור ההוא. עכשיו, אם הגאולה היא באמת, לא רק להיפטר מחושך הגלות, משעבוד העמים, להיות החופשי בארצנו, זה לא רק הגאולה, אלא הגאולה היא באמת להופיע אור אלוהי חדש במציאות עד תיקון עולם ממש. לפי זה היה צריך להיות שהקשר בין עם ישראל לאומות העולם היה צריך להיות שום קשר. כלומר, אומות העולם לא שייכות למדרגה הזו של אור חדש על ציון תאיר. הם לא שייכים לזה, לא במדרגה הזו, זה לא תפקידם ההיסטורי. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. אתמול הוציאו אייפון חדש, לא? שיוציאו עוד אייפונים. טוב, יותר, טוב, פחות, נעזור. אבל לא נבואה? לא תורה, לא קידוש השם, לא השם, השם מלך, השם מלך, השם מלך לעולם ועד. זה לא מדרגתם, זה לא עניינם. לכן, ולזאת, אם באמת אנחנו מתייחסים לגאולה לא רק כעשרת החושך, עשרת הגלות, אלא הגאולה החיובית, האור החדש שאמור להופיע, האור אלוקי החדש, לפי זה יוצא שגאולת ישראל הייתה צריכה להופיע באופן עצמאי, שום קשר לאומות העולם. אם רגע נחזור קצת אחורה, לא היינו צריכים ויהי בשלח פרעה את העם. איזה בושה, פרעה משלח אותנו, נותן לנו עולות וזבחים. לא היינו צריכים הצהרת האומות המאוחדות, לא היינו צריכים שלטון בריטי שייתן לנו פה את המפתחות. זה לא שייך בכלל, מה הם שייכים לכל האור החדש הזה? נו, אז איך זה קרה? עובדה שזה קרה. זה קרה בגאולת מצרים, וקרה בגאולתנו האחרונה, ולאורך כל ההיסטוריה. תראו איזה יופי, אומר הפעלת מדהים. ולזאת, אם אנחנו מדברים רק על הגאולה העליונה ולא על הגאולה התחתונה, ולזאת אי אפשר שנזכה אליו לאור החדש הזה, על ידי שום מגע ומסע, איזשהו עם העמים, עד רבה. כל נגיעה איזושהי וחלק כלשהו מצידם, על ידי הנגיעה יש בעצם נקודת שייכות, יש נקודת יחס וההשפעה שלהם עלינו, פוגמים את הגאולה ומעכבים בעד גילוי קודשה. טוב, הרגע, אז איך הגאולה תופיע? אומר הרב חרל"פ. לזאת, על פי זה, אם לפעמים המצבים ההיסטוריים, ולא רק לפעמים, כנראה שזה בית האב של המנגנון האלוהי לגלות את תהליכי גאולה. סליחה. אם לפעמים המצבים מביאים שיהיה סיוע לישראל בפיתורם מן הגלות גם מצד העמים, הרי זה בחינת חיל בלב היקיינו. אתה מקבל איזה כוח מאומות העולם, אבל אתה רוצה להקיא אותו. וכשמגיע תור גילוי הגאולה, כלומר, יש שני שלבים בגאולה. יש שלב שבו אנחנו כנראה שייכים לגאולה התחתונה, ואז אנחנו צריכים להיות כלפי העולם, ואז צריך להיות איזה יחס בינו לבין העולם, ואז אפילו אנחנו מחויבים, אם אפשר לומר, לעבור דרך הצנרת, דרך המסלול, של ויהי בשלח פרעה את העם. למה לא כתוב ויהי בהוציא השם את עמו ממצרים? מה זה ויהי בשלח פרעה? בכי גאולתנו תלולה בפרעה? אומר הרב חרל"פ, בשלב הראשון כן. אבל אז אני מתקדם רגע בעל פה. אבל אז יהיה חייב להופיע שלב שני, שהוא שפרעה יתחרץ. כלומר, תמיד הקשר בינינו לבין אומות העולם ביחס לגאולתנו יהיה שבשלב הראשון הם יהיו שותפות בתהליך הגאולה, אבל בשלב השני, בלשון הרב חרל"פ תכף נראה, יהפך לבבם והם יהפכו לרודפים. ספר הלבן, שמענו על זה פעם. כל זה כמשל. אומר הרב חרל"פ נפלא, תראו איזה דברים. לזאת, אם לפעמים המצבים מביאים שיהיה סיוע לישראל בפיתורם מן הגלות גם מצד העמים, זאת התשובה התחתונה, זאת הגאולה התחתונה מצד העולם, הרי זה בבחינת חיל בלב היקיינו. כשמגיע תור גילוי הגאולה, כשיגיע השלב השני של התשובה העליונה, של הגאולה העליונה, של הגאולה העצמית, לא הגאולה כלפי העולם, וכשמגיע תור הגאולה, וכשמגיע תור גילוי הגאולה, אור חדש לציון תאיר, מקיים ישראל כל הסיוע שקיבלו מהם. אנחנו לא אומרים להם לכו מפה. כן, אבל הקדוש ברוך הוא מתחיל להזרים זרם מצלומות העולם שהם רוצים ללכת מפה. קוראים לזה, תכף נראה, לסלק את השגרירויות. לא מירושלים, תל אביב. והעמים חוזרים בהם על מעשיהם שעזרו וסייעו לישראל. ונהפכים לרודפים. אז כל דברי הרב קוק למשל, וחכמי ישראל בדורות ההם, ששיבחו וסינגרו על, על אותה אומה בריטית שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידה את המפתחות בשלב המעבר לארץ ישראל, זה לא סתר בכלל שכשהתהפך לבבה, נהפכו לרודפים, רגע, חשבון השתנה. ובזה המסילה, עכשיו הפוך על הפוך, דווקא השלב, שלב המהפך הזה, שבהם הם נהפכים לרודפים, שהוא בעצם תולדה של ההנהגה האלוהית, כדי שיופיע אור חדש לציון תאיר, כדי שאנחנו נתנתק מהם, כדי שנופיע גאולה לפי מדרגתנו, שרק אנחנו יכולים להופיע אותה, וכל קשר איתם יכול להפריע לגאולה ברמה הזאת, הגאולה העצמית ולא הגאולה של הסרת השיעבוד בלבד, ובזה המסילה נסללת לנו לזכות לאור הגאולה, באתרת תודה והדרה וקודש תפארתה. אומר הפרלה, בוא נראה דוגמה, שהיא בית אב, כמו שאמרנו. וסדר הגאולה ממצרים הוא התבנית לסדר הגאולה האמיתית והשלמה של העתיד. איך זה היה? ואיך זה הווה? ואיך זה יהיה? לכתחילה נדרש פרעה, שהוא ירשה את ישראל לצאת. כולם שואלים, הרי למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת מכות לפרעה? אפשר לעשות כביש עוקף פרעה, מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. הקדוש ברוך הוא יכול להוציא את ישראל בלי רשות פרעה, ויכול להרוג את פרעה ולהוציא אותנו בלי שהוא יגיד, צאו גם אתם, גם קרחם וכו'. למה היה כל כך חשוב להגיע לשלב שבו פרעה יאמר לנו, צאו, קומו צאו? למה זה כל כך חשוב? יש הרבה הסברים, לפי ההסבר הזה. לכתחילה נדרש פרעה שהוא ירשה את ישראל לצאת, וכשאמר לו משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו להשם אלוהינו, כלומר גם אתה שותף לתהליך הגאולה, אפילו עד כדי זבחים ועולות להשם אלוהינו, ופרעה קיים את זה ושלח עמהם את הערב רב ובידיהם זבחים ועולות, והלך גם ללוותם, לא היו ישראל יכולים אז לצאת ביד רמה. איזה דיוק, פלא. ובני ישראל יוצאים ביד רמה, הפסוק הזה לא מופיע לפני שפרעה התהפך והתחיל לרדוף אחרי ישראל. מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל ועובדנו? לא כתוב למה בפרשת בו אין ובני ישראל יוצאים ביד רמה. שם יצאנו ממצרים, פרשת בו. למה רק באמצע פרשת בשלח או בשליש הראשון של פרשת בשלח יופיע ובני ישראל יוצאים ביד רמה? מה קו פרשת המים? למה לפני כן לא יצאנו ביד רמה? מה זה עניין של צהל? הכי חזק בעולם, לא הכי חזק בעולם. זה לא עניין של צהל, אלא יד רמה זה הגאולה מצד עצמה, מצד עצמיותה, אור חדש. זה תשובה עליונה, זה גאולה עליונה, זה הגילוי האלוהי. לכן, לא היו ישראל יכולים אז לצאת ביד רמה. ורק אחרי כן, כשנהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם לאמור, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו עד כדי וירדוף אחרי בני ישראל, רק אז נתקיים בהם, זה המשך הפסוק, ובני ישראל יוצאים מיד רמה. פלא. ורק אז זכו לאור הגדול שנגלה עליהם בעוברם את הים, להיות נביאים בערכו של משה, זה גם משפט שפעם צריך לברר אותו, ואמרו זה לבן והו, אלוהי אביו הרוממנו, רק אחרי שנפרדנו מפרעה. וכן לעתיד, הרב חלב חי בתקופה הזאת של השלטון האנגלי בארץ, וכן לעתיד, מקודם ירשו האומות לישראל להיחס בארצם. והשלב הזה הוא הכרחי, זאת התשובה התחתונה, זאת התשובה כלפי העולם. כלומר, אף על פי שמצד האמת, התשובה מצד עצמה היא הרבה יותר גבוהה והיא היסודית, כאן היא המקור של הכל, אנחנו הרבה פעמים מתרשמים בצדדים הראשונים, בשלבים הראשונים, בצדדים החיצוניים. מהצדדים החיצוניים, ולכן תמיד קליפה קודמת לפרי, לכן תמיד יופיע הצד התפל יותר, לא הצד העיקרי. לכן גם אם נחזור רגע לבעל תשובה מצוי, גם בעל תשובה מצוי, בהתחלה הוא חושב שלחזור בתשובה זה לתפקד תפקודי דת. קוראים את זה לשמור על השולחן ערוך, וללמוד תורה, ולספר את זה לכולם, זה גם מאוד חשוב. אבל כשאתה קצת מתבגר, אז אתה מתחיל להבין שהעיקר זה העבודה הפנימית. זה העיקר. זה לא אומר שאתה תזלזל במציאות, בביטויים החיצוניים, אבל זה יתחיל להופיע ביחד. והמציאות החיצונית היא תהיה תוצאה של הסיבה הפנימית. לכן גם ברמה הכללית, וכן לעתיד מקודם ירשו האומות לישראל להיחס בארצה, וזה יהיה אך לגאולה, רק לשלב הראשון של הגאולה של יציאה מהגלות, הסרת החושך, הסרת המשעבד, גאולה תחתונה, תשובה תחתונה. ואולם כשיגיע תור גילוי הגאולה בכל עוד כליל תפארתה וקודש למותה, אזי יהפכו כל העמים לרודפים. תכף נראה לאן זה מגיע, יש לנו פה דברים מאוד מעודדים בפסקה הבאה. ויבואו על השם ועל משיחו, ואז תהיה מלחמת גוג ומגוג, יש הרבה הסברים על זה גוג ומגוג, לא נרחיב היום, ויפלו על ערי ישראל, והיה ישראל כולו קודש להשם, והתגלה משיח בן דוד, ורק אחרי שאנחנו נהיה, רק אנחנו קודש להשם, אז אולי שוב נתחבר לאומות העולם, אבל אז החיבור יהיה ממקום אחר לגמרי. עכשיו, עד לאן אומות העולם יהפכו עלינו לרודפים? עד לאן? כתוב, זה החדשות של כמה שנים אחרונות, הרבה כבר. אומר רב חרל"פ, מקום אחר זה מקור שלוש, בעקבתא דמשיח, זו התקופה שלנו, שהוא הזמן שבו צריך להתגלות ההבדל התאומי שבין ישראל לעמים בכל פרטיו ובכל דקדוקיו. זאת אומרת, צריך להתגלות קו פרשת המים, הקו המבדיל בין גאולה תחתונה לגאולה עליונה, בין היחס כלפי העולם ליחס העצמי, בין התשובה התחתונה לתשובה העליונה, ברמת הכלל, לא רק ברמת הפרט. אומר רב חרל"פ, מתגברת השנאה על עם ישראל מכל העמים השונים. לפעמים השנאה גלויה, לפעמים סמויה. וכאשר תושלם השנאה הזאת בשלמותה, עכשיו משפט מעודד ביותר, איך השנאה צריכה להשתלם? שלא תישאר שום אומה בעולם שתהיה מוקירה את ישראל. כלומר, זה לא רק שיסלקו את השגרירויות אפילו מתל אביב. אנחנו בדרך, אה? בדרך. זה לא רק שיסלקו. אלא זה לא תהיה אומה מוכירה. תראו, עם מה שקורה בסוריה, אז אנחנו מתחילים להבין שאם אין אני לי מי לי. אי אפשר לסמוך על אירופה, ואפילו לא על אמריקה, ובטח לא על החיבור ביניהם. זה גם החדשות של שלשום. רק על עצמנו. ואם נעלה את זה לקומה רוחנית, אז רק על הקומה הרוחנית שלנו. צד האמת. וכאשר תושלם השנאה הזאת בשלמותה, שלא תישאר שום אומה בעולם שתהיה מוקירה את ישראל, אז יתגלה ההבדל הזה בכל מילואו, התשובה העליונה תתגלה בתפארתה, ואז תהיה הגאולה. וכל זמן שאנחנו נשאל מה יאמרו הגויים, ומה יפית, וכל מיני פרשנים יתחילו לפרשן, איך יגיבו הסורים, אם יותקפו, ומה יעשו אמריקאים, ואיפה הרוסים פה בכל העסק הזה, ומה עם היפנים והסינים. כל הבלבולי מוח האלה, זה מעכב לנו תהליך גאולה, חבר'ה. עם ישראל חי. עכשיו, אנחנו לא אומרים שלא צריך להיות קשר בינינו לבין העמים, אבל אנחנו אומרים שגם גם בשלב הקשר, צריך לדעת מאיפה אנחנו באים לאן אנחנו הולכים. אז ממש כמו בפסקה באורות התשובה שהיא לכאורה מדברת על הרובד הפרטי, אותו דבר, הפסקה פה של הרב חרל"פ, הפסקאות האלה מדברות על הרובד הלאומי, אותו דבר בדיוק. ואז תהיה הגאולה שכן כל הבדל שבין ישראל לעמים, גאולת ישראל ושחרורה מן העמים הוא, והמילוי הגמור של ההבדל הזה הוא המילוי של הגאולה השלמה. אבל, וכאן אבל חשוב, ישנה סוגיה, שהיא הסוגיה הזו, שהיא נקראת סוגיית הגאולה, שהיא סוגיה שהביטוי של הכפילות הזאת, מצד אחד החיבור בין שני החלקים, מצד שני ההפרדה בין שני החלקים, הוא קשה. הגמרא אומרת, אין לנו כך זמן, אני אתקדם בשבילך. הגמרא אומרת במסכת שבת, אמר רב יהודה, אמר רב, מקור ארבע, כל המתעצל בהספדו של חכם, אנחנו כביכול עוברים לדבר אחר, אבל זה אותו דבר, תכף נראה. כל המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו. חס ושלום. ראו לקוברו את המספיד בחייו. אם אותו אחד שהוא היה אמור להספיד אותו, אבל הוא הספיד אותו, אבל הספיד אותו בעצלות. התעצל, תראה במה זאת ההתעצלות הזאת. שנאמר, מאיפה לומדים את זה? במי, ביחס למי חכמים אמרו שהתעצלו ביחס להספדו? אומרת הגמרא דבר מפתיע. שנאמר, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים, מצפון או מצפון להר געש. על מי מדובר? יהושע בן נון. הרב הראשי הראשון לישראל והרמטכ"ל הראשון של צה"ל. עכשיו, כל מי שיודע איפה קבור יהושע בן נון בין אלקנה לאריאל, שם תמנת חרס, מה שקוראים היום, איזה הר געש יש שם? מצפון להר געש? כלומר, נגיד היום, רחלים של היום, יש שם איזה הרגש משהו? אלי, איזה הרגש? מעלה לבונה, אתה אומר זה הרגש. אם היית אומר אולי יצהר, חס ושלום, לא רוצה לדבר לשון הרע. אבל לא על הרגש כזה מדובר. גם אנשי יצהר הצדיקים, שעושים להם עוול נוראי. אז על איזה הרגש מדובר, ריבונו של עולם? מה זה? ויקברו אותו בגבול נחלתו בתינת צרח אשר בהר אפרים מצפון להרגש. על מה מדובר פה? אומרת הגמרא, זה לא כפשוטו. מלמד שגהש עליהן ההר לאורגן. זאת אומרת, כשקברו את יהושע, כשהספידו יותר נכון את יהושע, התעצלו בהספדו, וחס ושלום, רצה ההר לרגוש עליהן, לגהוש עליהן, ולאורגן את המספידים חס ושלום. מה זה? מה הגמרא רוצה להגיד פה? תראו מה אומר הרב בניה. קטע העמודה השמאלית למעלה. ההתעצלות, להתעצל בהספד, ההתעצלות משמעותה שהוא כן עוסק בהספדו של החכם. לא, כלומר, לא מדובר על אדם שלא בא להלוויה או לא בא להלוויה ולא מספיד. מדובר על אדם שמספיד. אלא מה? הוא מתעצל בהספד. מה נקרא התעצלות? אלא שהוא מתעסק בו בעצלות, בהספד, בנפטר, בחכם, ולא בכל המילוי של הכבוד הדרוש להיות חרד לכבוד הנעלה הראוי להבליט ביחס להספדו של חכם. עכשיו, למה יש כאן עצלות? מאיפה היא נובעת? ותוכן העצלות בה, שימו לב, זה משפט חשוב. מפני שבכל ההערכה של החכם, כשאנחנו מעריכים אדם חשוב, אדם חכם, אדם יקר, אדם צדיק, מפני שבכל ההערכה של החכם, הלו ישנן מעלות גלויות שבחיי החכם נתגלו לרבים ורבים נהנו מאורו. אם מדובר למשל על רב, אז יש מעלות גלויות של הרב. כולם יודעים, הנה הוא עומד על במה, הוא נותן שיעור. ואפילו אף אחד לא נרדם. ואפילו זה לא רק מעניין, זה גם אמת. שואר, הוא כותב ספרים, הוא פוסק הלכות, הוא נותן עצות. כל זה חבר'ה, זה הצד הקטן של החכם. אבל מה נעשה, אנחנו חיים בעולם חיצוני, בעל מטתה. אז אנחנו מאוד מתרשמים מרשימת התפקודים של החכם. ולצערנו הרב, ככה מחליטים הרבה פעמים החלטות, האם הוא חכם. אבל יש גדר הרבה יותר עמוק מאשר אם הוא חכם. אם הוא צדיק, הרב כותב במאמר, כבוד הרבנות בספר מאמרי ראייה, שהרב בישראל תפקידו להיות א' צדיק קדוש, ב' גאון, תלמיד חכם. אומר הרב נורא, לאט לאט במהלך הדורות, הוא מתאר שם את התהליך, לא נפתח את זה עכשיו, הרבנות במרכאות התחילה להתפרק ולהתחלק. הליטאיות לקחה את הגאונות, הוא יהיה ראש הישיבה הבא, הגאון קוראים לזה, והאדמור, החסידות, לקחה את האדמור, שהוא לא דווקא האדם הכי גאון, הכי למדן, הוא נחשב הכי צדיק, הכי קדוש, הכי קרוב אל השם, הכי דבק, ואתם הדבקים. אבל למה הפיצול הזה, ריבונו של עולם? הרב שם אומר שיש עוד כמה פיצולים. אז אומר הרב, מפני שבכל הערכה של החכם עלו ישנן מעלות גלויות שבחיי החכם נתגלו לרבים ורבים נהנו מאורו, ואת זה אפילו חתולים יודעים להגיד בהספדים, כי עכשיו אנחנו יודעים, הרב הזה נתן שיעורים, עכשיו אין מי שיתן שיעורים, נתן עצות, עכשיו אין מי שיתן עצות, כתב ספרים, עכשיו אין מי שכתוב ספרים, וכולי, זה הדרך. אבל יש ערך הרבה יותר פנימי של החכם. אבל עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה המקושרים ונפש החכם יכולים להתגלות במפעלים ובביטויים, ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז, הקדושה של החכם. האידיאליסטיות של החכם, קרבת אלוקים, כמה הוא באמת שליח ציבור, כמה באמת אוהב את ישראל, כמה באמת הוא שייך לא רק לתשובה תחתונה, אלא לתשובה עליונה, כמה באמת הוא מבין את הרב חרלב וחי אותו עד הסוף. זה מדרגה אחרת לגמרי, שאולי מצד האמת, מבחוץ אי אפשר להגיע לזה, כי זה מאוד פנימי, השם יודע, השם בוחן כלות ולב. אבל לפחות, לא יכול להיות, כשאנחנו מספידים חכמים, כל זה כמשל, כשאנחנו מתייחסים לחכמים, מתייחסים לתורה, לא יכול להיות שנתייחס אליה רק מבחוץ, רק בביטויים, מה שכאן הרב אומר אחר כך, בפרסומים, במשהו מפורסם, רגע, יש עולם פנימי, תוכי אלוהי, הרבה יותר יסודי, והרבה יותר חשוב, הרבה יותר מקורי, והוא המקור לכל העולם הביטויי והפרסומי שאנחנו מכירים. ואם אותו אנחנו לא חושפים לפחות ברמה שאפשר לחשוף או להיפגש איתה, אז מה עשינו? אז לא הספדנו בכלל. עשינו רשימת מקולת. עוד פעם, ישנו אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז שהוא בנפש החכם. שסגולתו המקודשת היא פועלת גם כן באופן מוסתר וצנוע, גם על האיכות של ההשפעות המגולות, שהערכתן היא נודעת וניכרת. אבל, וכל המתעצל בהספדו של חכם, אין כל האוצר הגנוז שנחסר מהעולם על ידי הסתלקותו של החכם, נוגע לבבו של המספיד. וכל מה שהוא מספיד אותו איננו נוגע, כי אם על דבר הדברים הגלויים, והתועלת המעשית המפורסמת, שהכל מרגישים את חסרונה בהצלוקו של החכם. אבל באמת זאת היא עצלות מפסידה מאוד. סליחה. כי לא די שלא נגע זה המספיד המתעצל בעצם הכוח הנשגב של החכם, שזה התוכן הפנימי, התשובה העליונה. שרקו הסגולי אין לו שיעור והערכה במידות היחוסים ואורחות הפרסומים, אלא שגם מה שמפורסם הוא יונק ונובע מהמקור הפנימי הזה, ואם אנחנו לא מכירים את המקור הפנימי, אז גם את הפרסומים אנחנו לא יודעים לזהות ולהכיל אותם נכון. אלא שגם ההרצאה על דבר העניינים הגלויים אינה באה לאמיתתה, על פי ערכם וסדרם האמיתי, מפני שכולם הלא יונקים בפנימיות מאותו הכוח הגנוז שלא נחשף ולא נתגלה לרבים. אז ריבונו של עולם, אז למה זה קשור דווקא ליהושע? למה זה קרה דווקא בהספד של יהושע בן נון? כי אם הייתי שואל נער, תגיד, מי זה יהושע בן נון? מה הוא היה אומר? משפט תחבי לחשוב יותר מדי. מצביא. רמטכ"ל הראשון של צה"ל. כובש הארץ הגדול. מה שכחנו? שהוא היה משרת משה? שהוא היה נער לא ימיש מתוך האוהל? וזה שכחנו? שכחנו את התוכן הפנימי שלו? אז יוצא כאן סוג של פרדוקס. דווקא כשאנחנו עסוקים בעניינים ביטויים, גילויים, פרסומיים, תשובה תחתונה, דווקא אז יש סכנה שתשכח התשובה העליונה. וזה נכון גם לאדם הפרטי וגם לציבוריות הישראלית בכלל, ותהליך הגאולה שלנו. אם כן נסכם, וכישלון זה הראה לדורו של יהושע. נקודה. לגבי יהושע, הכל הרגישו ביהושע את הכובש המעשי, שהביא את ישראל לארץ ירושתו והשפיל לפני עמים רבים ומלכים אדירים. אבל מתוך הפרסום הגדול של מפעלי יהושע הגלויים, נגיד בכותרת כיבוש הארץ, נתעצלו לחדור בערכו הרוחני הגדול של יהושע, הנביא הגדול והשקדן הגדול, אשר לא ימוס ספר התורה ממנו וקיים והגית בו ימה ולילה. לא עלה היתרון הפנימי האמיתי הרוחני הגנוז בנשמתו של יהושע הלב המספידים. מפני שרק את המפעלים המוחשיים אשר הובלטו כל כך בחייו הרגישו שהם באמת תפלים הם לגבי העיקר. וזה צפון להר געש, יש ערך צפון. צפון, משום צפון, יש ערך צפון ביהושע. ואתם התרשמתם ממה שגועש, מהפרסום, מהחיצוני. אז קברו אותו בתמנת צר, בתמנת צר אשר מצפון להר געש. ועל כן, הערך הרוחני הצפון של יהושע עבד השם, ועל כן רגש עליהם הר להורגם. משפט אחרון, בואו נחזור למקור אחד, בזה אנחנו עוצרים. אבל מה שצריך לדעת, 8 שורות בערך מסוף פסקה אחת. אבל מה שצריך לדעת הוא שתמיד איננו קוראים לאחוז בשתי התשובות האלה ביחד. אין סתירה, רק השלמה. והפנימי מוביל את החיצוני. והתשובה התתה, התשובה התחתונה היא כמו גוף וכלי לתשובה העילה. וצריך לכונן את המעמדים בצורה כזאת, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הלאומית, ההיסטורית, גאולתית וכו'. צריך לכונן את המעמדים שאנחנו, אם אפשר, מטפלים בשתי התשובות האלה, שכל ההעתקה של התשובה העילה, כשאנחנו עסוקים בתשובה הפנימית יותר, בעצמיות, אז היא לא תזניח את הממד המעשי, אלא היא תנסה גם להרים קצת את הממד המעשי. תעתי גם כן את התשובה התתה לדחוף אותה כלפי מעלה, וכן להפך. וכל ההעתקה של התשובה התתה היא גם כן תאמץ ותיתן עוז לתשובה העילה, שאף על פי שבחיצוניות צורתה נרן כסותרות זו את זו, בפנימיותן אינן טרן רעין דלה מתפרשים. נזכה בעזרת השם לתשובה כפולה בפרט ובכלל. גמר חתימה טובה, בשורות טובות.